שמות. אנחנו בסימן סמכתת לאחר שעסקנו בעיון בסוגיות של פורס על שמה. אנחנו ביקשנו לחזור על הדברים בגרסה, כי יש דברים שהם נפקמינה לדינה, אף על פי שרוב הסימן הזה הוא לא כך נפקמינה. בפעם שעברה שלמדנו הערתי על נקודה מאוד חשובה, בואו נעיר עליה שוב פעם כדי לא לשכוח. השולחן ערוך לאחר ההגעה, בסימן סמכתת, לאחר ההגעה, לאחר שסיימו ברכת יוצר אור, אומר אבות וגבורות וקדושה ואתה קדוש, וזה נקרא עובר לפני הטבע, ואין עושים דברים אלו בפחות מעשרה משום דבר דברים שבקדושה. אז אנחנו אני רק חוזר ש אתם זוכרים שיש מחלוקת בין השולחן ערוך לבין הרדב"ז בשאלה האם עשרה שכל אחד מהם מתפלל ביחיד יכול אחד מהם לומר קדושה. זו דעת השולחן ערוך, דעת הרדב"ז שלא, אבל אם הוא אחד לא יתפלל הוא יכול לומר קדושה תוך כדי תפילתו. מה? גם לפי הרדב"ז. וכאן העיר המשנה ברורה הערה מאוד חשובה בסעיף קטן ח' וקדושה עיין בהגעה שבסמוך שמסיים כל התפילה גם כן, זה כבר דובר, עיין לאל בסעיף קטן א' דדעת הרדב"ז דן ינוג דין עובר לפני התיבה, אלא אם כן יש בהם על כל פנים אחד שלא יתפלל עדיין. אם כן, אם אחד שלא יתפלל הוא יכול לומר קדיש. וכתב המגן אברהם, מי הוא נראה לי, דימן שם שישה שלא התפללו, לא התפלל השליח ציור בלחש, יתחיל מיד בכל רם, דעיקר הכוונה בחזרה בזה הוא רק משום קדושה, ויאמר השלוש שנות בכל רם ואשר בלחש, אבל כשיש רוב מניין הם כמו ציבור גמור. מה הוא אומר? שאם יש אדם אחד שלא יתפלל, שלא יאמר חזרת השץ. ואם יש אישה שלא יתפללו, יאמרו. מה ההבדל? אם יש אחד שלא יתפלל, המטרה שלו זה לא לומר חזרת השץ, אלא רק לומר קדושה. אם אתם זוכרים, בבית יוסף היה נראה שהוא מפרש את הטור, שהוא אומר עד אתה קדוש ומפסיק, מסיים את התפילה. וגם מי שאמר שאומר את כל התפילה, זה רק בגלל שאי אפשר לעצור באמצע. אבל בעצם המטרה זה הקדושה. אבל אם יש אישה שלא יתפללו, אז יאמרו חזרת השץ. ואני רציתי להוכיח מזה משהו חשוב. יש לחקור חקירה. בשביל מה צריך מניין? האם הצורך במניין הוא כי אני רוצה לומר קדושה ואני זקוק לעשרה אנשים כדי שיהיה לי פורום קוורום, או כולנו מחויבים? ברור, ברורה החקירה. האם הנושא של מניין זה עניין של היחיד שזקוק לציבור כדי לקיים את חיוביו? זאת ההרגשה כשרואים אדם שיש לו חיוב. יש לי חיוב, אני צריך מניין בשביל החיוב שלי. האם יש לזה מקום בהלכה? כן, חיוב זה לא הלכה. האם יש לזה מקום בהלכה שיש לי חיוב לומר קדושה ואני צריך מניין כדי לומר קדושה? הנה מצאנו את זה. יש כאן תשעה אנשים שכבר אמרו קדושה, אין להם חיוב לומר קדושה. אדם אחד לא אמר קדושה, הוא מקבץ עוד תשעה אנשים, יש עשרה אנשים שבאו לשרת אותו לומר קדושה. ואם כן השאלה, אז למה אי אפשר לומר חזרת השץ במצב הזה? כי חזרת השץ זה לא דין של היחיד, זה דין של הציבור.
זה תקנה.
למה? קדושה זה לא תקנה. רב דוד, זה אותו דבר. קדושה זאת תקנה, חזרת השץ זאת תקנה. מה ההבדל? לא, אז אני אומר שההבדל הוא באופי של התקנה. קדושה זו בעצם חובת היחיד, הוא זקוק לציבור בשביל זה. חזרת השץ זו חובת הציבור, שהיחיד בתור חלק מהציבור מתחייב. מה ההבדל? רגע, שנייה, שנייה, לא הסברתי עוד, עדיין לא הסברתי טוב. מה ההבדל? לכאורה ההבדל הוא שיש לנו שני חיובים כל יום בתפילה. חיוב אחד הוא להתפלל בציבור, וחיוב שני הוא לומר דברים שבקדושה, קדיש, קדושה וברכו. אלו שני חיובים שונים. הם יכולים לעשות גם בזמנים שונים. יכול אדם להתפלל עם ציבור אחד תפילת לחש, לא לעצור לקדושה של השליח ציבור, ללכת למניין אחר אחרי זה ולענות קדיש, קדושה וברכו. אפשר הדבר. שני החיובים הללו הם שונים. יכול אדם לקיים את זה ולא לקיים את זה? לדוגמה, אותם אנשים שהתפללו ביחיד, הם יאמרו קדושה לאחר מכן, אז הם התפללו תפילת יחיד, אבל דברים שבקדושה הם אמרו. אז יש לנו שני חיובים. חיוב אחד, להתפלל בציבור. חיוב שני, אמירה דברים שבקדושה. האם יש ביניהם הבדל? יש ביניהם הבדל סברתי. החיוב של להתפלל ציבור הוא חובת הציבור. הציבור מתפלל. והיחיד, בתוך זה כמובן, זה לא התכוונתי לומר שהציבור מתפלל והיחיד לא. אבל היחיד הוא חלק מהציבור. אבל בדברים שבקדושה זה לא ככה. אגב, מי אמר את זה? מי אמר את זה? היה אפשר להתווכח על זה. היה אפשר להגיד גם בדברים שבקדושה לא כך. מי אמר לא כך? מה? איזה? נכון. רשי ודאי אמר, הוא צודק, אברהם. רשי, איזה רשי מדובר? רשי שהוא היסוד לסעיף הזה. רשי שאומר שיש דין פורס על שמה. שעשרה אנשים שכבר התפללו פורסים על שמה. והרדב"ז מבאר שהוא לא נחלק לב מהותית. אלא רק בגלל שכבר התפללו, אז פרח דין דברים שבקדושה. אז יפה מאוד. זאת אומרת, יש לנו מקור בדברי רשי לדבר, ועוד ראשונים, שיש צווי דינים. זה מדהים. אבל מתוך כך רציתי לומר, ואחר כך ראיתי, שאירו את ההערה הזאת בספר פסקי תשובות, שפה מוכח שלא צריך עשרה למניין, רק שישה. כן. כן. דקדקנו את זה מהרמב״ם.
הרמב״ם אמר שזה דוחה משנה ברורה אחרת. הרמב״ם
זה לא מדויק. יכול להיות שהרמב״ם חולק על רש"י. לחלוטין ואל הרדב"ז. להגיד שתמיד צריך מניין. שצריך שישה. ואין דין על היחיד בכלל. אבל לא מצאתי שהוא אמר שהפוך. למה ליצור מחלוקת?
וגם אין סיבה לעשות מחלוקת בנקודה של הרוב. ברמב״ם לכאורה מפורש הדבר, ורב משה פיינשטיין בתשובה העיר על עצמו מדברי הרמב״ם ונשאר בצריך עיון. סוף דבר, רבותיי, השאלה היא כזו: לפעמים אחר הלימוד שלנו כאן יש אנשים שהתפללו ויש כאלו שמבקשים שישלימו להם מניין. האם זה טוב או לא? כי יש אומרים שהם יגידו דברים שבקדושה, אבל לא יתפללו בציבור. אז אני אומר שהמשנה ברורה הזה סותר את זה. כי המשנה ברורה הזה אומר שבשביל לומר דברים שבקדושה לא צריך שישה. מספיק אחד. אז בשביל מה צריך שישה? זה לא הגיוני. זה לא הגיוני שחזרת השץ היא קלה מהתפילה בציבור. השבת אנחנו זכינו שהתפלל פה רובן מילר, בא להתפלל עם ספרדים. הוא נראה ספרדי והוא גם בא להתפלל עם ספרדים, הייתה בר מצווה של שכן. וכן, מה קורה? יש פה, אנחנו נוהגים, אנחנו מחמירים, לא כמו אבותינו. אבותינו במוסף מעולם לא עשו חזרת השץ, מלבד בראש השנה וביום כיפור, שהתפעלו חזרת השץ. מה? המקור לזה בבית יוסף, נכון, זה מנהג יהודי מרוקו, אבל זה מנהג ספרד. בבית יוסף מביא את זה בשלושה מקומות, וכותב שזה מנהג לא טוב. הוא כותב שכך היה המנהג בספרד, הוא מנהג לא טוב, כי הספרדים לא שמעו לו. איפה?
חברון, בגבעת מרדכי.
ודאי, במנחה. מנחה, כן, בישיבות לא עושים, אין חזרות. בסדר, אז אנחנו נוהגים כמו מנהג ספרד, רק אנחנו יותר מחמירים מאבותינו. אבותינו מעולם לא, במוסף לא התפללו חזרת השץ, אף פעם. אנחנו הגענו לארץ ישראל, אנחנו קפדנים, אנחנו משתדלים. אבל פחות או יותר הגדר שהנהגתי פה, שמשתדלים שהתפילה לא תיקח יותר משלוש שעות.
בסך הכל.
בקריאת התורה או בקריאת
התורה? אז
שפצי גם לא היה פחות
משלוש שעות. זהו, משתדלים של התפילה. אז פחות או יותר זה השיקול. בקיצור, רב ראובן מילר הגיע ותדהמתו, השליח ציבור, היה להם זמן, הספרדים האלה היה להם זמן, הם התחילו מוסף ב-10:30, התפילה התחילה ברבע ל-8, ב-10:30 התחיל מוסף. היה לו כל כך הרבה זמן, לא יכול לעשות חזרת השץ? לא, כי בזמן הזה אומרים חזרת השץ זה ממש לפרוטוקול. לעומת זאת, אתה מתפלל בלי חזרה, זה בנחת. ועכשיו אני שואל, בעצם מה היה? השליח ציבור, אותו שליח ציבור התפלל, הוא לא אוהב להתפלל, אבל האבא של הבר מצווה ביקש שהוא יתפלל. אז הוא יתפלל. לא אוהב להתפלל, לעבור לפני הטבע. אז מה היה? בעצם, אני שואל, עכשיו אני שואל הלכתית לאור מה שלמדנו, מה היה? כולם מתפללים ביחד, ומשלבים את הקדושה, ומודים בכל, וברכת כהנים, אם הכהנים עוברים לפני הטבע, אם לא אומרים, ברכנו וברכם, שלשת הכהנים לא חייבים לעלות פעמיים, רק אם רוצים. אז אני מסביר שמה שהיה זה ככה, אמרנו דברים שבקדושה, התפללנו בציבור, אבל לא הייתה חזרת השץ. זה לא נקרא חזרה קצרה, אין דבר כזה חזרה קצרה. כן? התפללנו בציבור, אמרנו דברים שבקדושה, אבל חזרת השץ לא הייתה. והשאלה היא אם אפשר לעשות כן? כאן רואים שכן. רגע, שנייה. ישוע. כן, אשתי גם את זה לא מרשה.
זה ללא סוכר.
לא רואים מה אתה לוקח. זהו. אמרתי להם.
אני שואל עוד, רגע רבותיי, שנייה, אני שואל עוד שאלה, האם אפשר לעשות דבר כזה? אז כאן רואים שכן, מדוע? כי הרי מה מסביר, לא, אבל מה מסביר המשנה ברורה? מסביר שאותו אחד שאומר קדושה, שלא יתפלל ואומר קדושה, זה לא חזרת השץ, הוא עושה את זה בשביל הדברים שבקדושה.
אבל כאן רואים שכשיש לעניין אז כן יש חזרה.
כן, אבל נכון, היינו צריכים לומר חזרת השץ. למה בכל זאת לא אמרנו? זה מסיבה אחרת, כי כולם יודעים להתפלל פה. ולכן חזרת השץ היא רשות. זה לא לפי הקבלה. תגיד, מה יותר חשוב? להתפלל בכוונה או להתפלל לא בכוונה לפי הקבלה? זה הסברה, מה זאת אומרת? אנשים לא מתרכזים בתפילה. אלה שר, עשו פיוטים ו... יגמרו ב-11, התחילו ב-11 ל-8. לא שמישהו ממהר, כולם פה אנשים מנומסים, אבל אני יודע שידברו בחזרת השץ. שחית? בשביל ברכת כהנים, להקל על הכהנים.
אז השאלה מה להוריד?
הרב אומר שהבית יוסף זה שלוש פעמים שזה לא מנהג טוב. אז זה לא מנהג טוב.
אז למה לא להוריד פיוט?
הפוך, אם הבית יוסף אמר שלוש פעמים שזה לא מנהג טוב וכולם המשיכו, אז מה זה מנהג טוב? זה לא שלי, זה הרמשה שאומר. זה לא שלי. לא, לא, זה הרמשה שאין פה שום חידוש. זהו רבותיי. לא, העיקרון שלו זה שחזרת השץ היא רשות. כיוון שכולם בקיאים.
זה ברור, זה תמיד, אבל זה
חרית. לא, אבל רוצים ברכת כהנים.
ואם אין כהנים
בימי... יש קושי לכהן, כשיש תפילה אחת, לא, כשיש תפילה אחת, אז יש קושי, זה קשה לכהן להתארגן, הוא צריך לעמוד, להתפלל פה. הרי הוא צריך לתת ידיים לכהן, וצריך להספיק. אז תמיד את הזמן שנתקע את ידיים, ועקירת רגליו, וכל זה עושה בחזרה. אז בשביל ברכת כהנים, כתקנה. יש לכם בהגמרות, בקוטר וכל זה עושים רק לפני הדוחק. הרם משה שהיה לו וורט, הוורט שלו היה כזה לגבי הקטורת. הוא הביא שמנהג ספרד הישן הוא הפוך ממנהג אשכנז הישן. מנהג אשכנז היה שומעים קטורת רק בשבת ולא ביום חול, כך כתוב ברמה בסימן קוף למדת. ומנהג ספרד היה שאומרים רק בחול ולא בשבת. כן, הקטורת השלישית. מה? כן, רק בחול, אבל בחול כן. אז זה הפוך ממנהג אשכנז. אשכנז, בחול לא... רגע, אז לא, אז תראה מה הוא אומר. עכשיו, למה הרמה אומר ביום חול לא לומר את הקטורת שאחרי התפילה? זה בגלל דברי המערי אבואב, שאומר שאם חיסה אחד מכל סמניך המיטה לחוש, שזה לא רק בהכתרה אלא גם באמירה, ואנשים מערים לעבודה, אבל תוסף לך את זה, אנשים מערים לעבודה ואולי יפסידו אחד מסמני הקטורת, עדיף שלא יגידו. אומר הרב משה, שמעתי שאומרים, אני חושב שלא סתם אומר שמעתי כי זה ספרד משונה, שמעתי שאומרים שמנהג ספרד בנוי על זה הם מערים לאוכל. זה מעורר מחשבות נוגות. מה גורם לאי ריכוז? האשכנזים ממהרים לעבודה ולא מתרכזים ומחסירים אחד מהסמנים, הספרדים מרים לאוכל ומחסירים אחד מהסמנים. זה מעורר מחשבות מאוד נוגות הדבר הזה. אבל ככה על חדר המשון שמעתי שזה הטעם של מנהג ספרד העתיק שבשבת לא אומרים קטורת כי ריח החמין עולה בפעם והם לא מתרכזים, ואז אולי יחסו אחד מכל סמניה אחד מיטה. לעומת זאת לעבודה זה בסדר, הם מאחרים את מה? לא, זה רק הכתובת השלישית, זה עוד סיפור. למה הכתובת השלישית? לא, אז למה אני אומר את זה? כי הרב משה שאותו עיקרון אמר, אז זה ברור שאם אתה נמצא מצב שבו אנשים יתפללו מוסף מהר, ידברו בחזרת השץ כמו שאנחנו רואים שקורה, אז עדיף שיתפללו בכוונה וחזרת השץ, לפי הקבלה, לא יאמרו, אלא לפי הנגלה. נו, מה נעשה? אז אמרתי, כי רוצים ברכת כהנים.
לכהן? יש מקומות שאין כהנים בכלל. בית
כנסת
בלי כהנים.
בסדר.
יכולים לעשות גם
שמרית ככה.
בלי חזרה.
ברוך אתה, ה' מלך עולם בורא פרי עץ.
אם כבר נוהגים, לא עדיף לורד פיוט אחד ולא...
בדיוק, בדיוק.
שיורדו פיוט אחד, יהיה יותר קצר, ויוכלו...
יורידו מהתוספות של העליות לתורה.
יורידו מהתוספות
של העליות. זה לא הולך ככה.
זה לא הולך.
זה לא הולך ככה. בית כנסת בנוי מאנשים פשוטים גם, ואנשים פשוטים, זה מה שקרב אותם לבית הכנסת, הפיוטים. ואני אומר לכם שילד ששמע פיוטים בבית הכנסת ושירה, ואחר כך הוא גדל ומסתובב בכל רחבי העולם, הוא נמצא בהודו או בסין או לא יודע מה. אני יודעים מה, אני אספר לכם, סיפרתי את הסיפור הזה, אני אספר לכם אותו עוד פעם. כן, אבל אני אספר לכם סיפור מהחיים אמיתי, סיפרתי את זה. כן, היום היורצה יש הבן ישחי. בכל זאת אני אספר לכם סיפור. בקרוב משפחה שלי, שהיום הוא יהודי ערב ושלם, ומגדל ידע ותלמוד תורה, והוא היה, הוא ברח מהבית של ההורים שלו, כשהיה נער, בן 15-16, והסתובב בכל העולם, והיה ימי, ימי בספינה, והיה לו בעיות של גיל הנעורים, היה ימי במשך כמה שנים בספינה ששטה בין אמריקה הדרומית, החוף, לבין הקריביים. נכון? זה הקריביים, זה באזור אמריקה הדרומית שם. ולא שום דבר, לא חול ולא שבת ולא כלום.
שמיים וים.
ופריקת עול מוחלטת שאי אפשר לתאר. והוא כבר עבר את גיל ה-20, 20 וכמה, וכמובן ההורים שלו לא ויתרו עליו, לא ויתרו עליו. והוא נמצא שם על הקריבים והצליח ליצור קשר עם אמא שלו מהאונייה. והוא מדבר את השיחה נעימה, ובסוף השיחה היא אומרת לו, גמר חתימה טובה. אז היא אומר לה, מהי היי? אז היא אומרת לו, אנחנו יודעים עכשיו שדה מפסקת, גמר חתימה טובה, תלך, בני. הוא מרר בבכי, מה קרה לי, לאן הגעתי, שאני לא יודע שהיום ערב יום כיפור. הוא אמר לי, הוא לא יודע מה הוא עשה, הוא נטש את הספינה, לא יודע יום כיפור, הלך לחוף, לקח מטוס לארץ ישראל, הוא ידע שיש לו קרובים בארץ ישראל, המשפחה שלו גרו בצרפת. והם היו גם אנשים שומרים מצוות, אבל הוא רוצה לבוא לארץ ישראל, וחיפש אותנו. אנחנו יודעים כאלה. והוא לא יצטרך למצוא אותי, מצא את אחי, הוא בא מהקריבים. זה לא לוקח יום להגיע, אומר לו, עכשיו תפילין. תביא תפילין. הניח תפילין והתהפך להיות אדם אחר. זאת התוכנית קולה של אמא. זאת התוכנית קולה של אמא. מה זה גמר חתימה טובה של אמא, היא הודיעה. אמרה לו, גמר חתימה טובה, לא בשביל להוכיח אותו. היא לא התכוונה להוכיח אותו. באמת, החלה לו מכל ליבה, גמר חתימה טובה. והנה, הייתה לו כבר, אני חושב שהוא נסע ביום כיפור, באותה השנה, לדעתי הוא נסע ביום כיפור. אני לא יודע אם הוא יצטרך לצום. אבל לא היה בתהליך של, החזור בולמוס, החיפוש. חיפש. והיום היהודי הזה, יהודי הרב ושלם, הוא עם הזמן נעשה אדם עמיד, הוא תומך בישיבות של הרב שטיינמן, מחזיק תורה גדול מאוד, ומשהו מיוחד במינו, אף אחד לא יודע שאם אמא שלו לא הייתה אומרת לו גמר חתימה טובה, הייתה אומרת לו שנה אחרי זה, אבל אם באותו רגע, אם לא היה לו גמר חתימה טובה של אמא שלו, איפה הוא היה היום? אז אני אומר לכם על אותו משקל, שיהודי נמצא עכשיו על ספינה בקריביים, ובטעות הוא עובר מתחנה לתחנה, והוא שומע אל נורא לילה, איזה פיוט, הוא שומע, הוא טס לארץ ישראל. לכן, לא תהיה קלה זו בעינינו. יש אנשים שזכו ללמוד תורה, מי שזכה ללמוד תורה, התורה היא בשבילו הילד האבים ויעלת חן. הקשר שלו הוא כולו קשר של תורה. אבל מי שלא זכה ללמוד תורה, אז הקשר שלו הוא קשר רגשי. והרגש הוא דרך השירה. אני יודע שיש פה לוויים שלא יודעים לשיר, אז, ויש להם הבטחה שתמיד הקשר שלהם לתורה יהיה דרך התורה. יש להם, הם לא יודעים לשיר, אז אם לא יודעים לשיר, מה יהיה איתם? אז הם מובטחים שרק התורה תחבר. אבל יש אנשים אחרים שיודעים לשיר, אז אני אומר לכם שזה ככה. ואני אספר לכם עוד סיפור יותר קיצוני מזה, שסיפר לי אדון פרחי, זיכרונו לברכה. אני לא שוכח את הסיפור הזה. אבא של אריק פרחי, שלא מזמן הייתה שנה, אז הוא היה כזה חוקר פולקלור, זה כבר מדרגה עוד יותר נמוכה. הוא היה כזה חוקר פולקלור, והתעסק בשאלה מה אכלו בטוניס ביום הזה, ביום הזה, ביום הזה, ביום הזה, יונים פה, יונים שם. ופעם אמרתי לו, תשמע, אני אוהב את המנהגים של ג'רבה, לא של טוניס. טוניס אוכלים, ג'רבה, הכל מתוך תורה. הרי הם עושים אותם מנהגים. אלה יש להם שדת יתרו, ואלה יש להם שדת יתרו. אבל שדת יתרו של טוניס, זה יונים קטנות ולא יודע מה. של ג'רבה זה הרב בוחן את הילדים על הפרשה ועל המשניות בעל פה. אז הוא אמר לי, הוא היה אדם מאוד מיוחד, אמר לי, אתה צודק, אבל אתה צריך לדעת שבדור שלנו בטוניס היינו מודרניים. וזה פלא שבכלל רצים שר יהודים, כי התרבות הצרפתית חדרה בתוכנו והרסה כל חלקה טובה. והרבנים הבינו, כך אומר, הרבנים הבינו שהם צריכים לייצר לנו פולקלור. בשכל זה לא ילך, השכל שלנו שייך לצרפת, והם צריכים לייצר לנו פולקלור, וככה קשרו אותי. הוא אומר, המצב מאוד חמור שם, טוניס היה, היום בטוניסיה יש ארץ אסלאמית, לא יודע מה הולך שם, אבל זה לא משנה, גם ביוון רק שותים אוזו, ואריסטו פעם היה שם. כן, אף אחד לא מעלה על דעתו שבמקום הזה יוון פעם ישב שם אריסטו. וגם בפרד משחקים כדורגל, ופעם היה שם הרמב״ם. אז כשיש יהודים, הכל טוב, כשהם הולכים, הם משחקים כדורגל. אז בקיצור, בטוניס, כשהיו הצרפתים, זו הייתה ארץ מאוד מודרנית, והיהודים קיבלו אזרחות צרפתית, יהודי טוניסיה. סיפר לי פעם הרב שרקי, סיפור על אלג'יריה, שאבא שלו אסף כתבים של הרבנים הראשונים שהגיעו מצרפת לאלג'יריה. רבנים. והם מדווחים למרכז בפריז, אז רב בעיירה קטנה אומר שהוא עדיין לא הצליח לסגור את כל התלמודי תורה. כן, שחרור רבנים כאלה, חצי מתבוללים, והמטרה הייתה לסגור את התלמודי תורה. תמורת שוויון זכויות. קיצור, הייתה שם ירידה גדולה, ואומר לי אבא של אריק פרחי, שהרבנים הבינו, הם צריכים לקשור אותנו דרך הפולקלור. אז הוא אומר לי, ואתה רואה, אבל תראה איפה הילדים שלי. אשרנו שאנחנו לא במצב הזה, אין לנו התמודדויות כאלה, אנחנו לא מתעסקים בתרבות המערב, אבל בכל זאת, יש משמעות למאמלושן, למה שאדם יונק, ויש לזה חשיבות, ולכן אני חושב, חכמי הדור הסכימו, שיש לתת למקום לפיוטים ולעליות, ואם צריך, נקצר אחרי זה. אני הבאתי את הדבר הזה כדי לומר שהתפללנו בציבור. אמרנו קדושה. בלי חזרה. זה לא טוב. אני חושב שאם הארי הקדוש אומר שזה חשוב, צריך להשתדל לעשות את זה. אבל צריך לדעת לשקול את הדברים. אתם זוכרים מה שלמדנו בסימן הקודם על מה שמעיד רבי שמואל ויטל, על רבי חיים ויטל, שכשהוא היה עם הציבור בית הכנסת של הקהל, הוא היה אומר את כל הקדושות, את כל הפיוטים ואת כל הוידויים. זהו, סעיף קטן תדבב בישיבות, אבל זה אשכנזים זה חשבון אחר. בישיבות בגלל ביטול תורה במנחה לא, אין חזרה. זה לא בשביל לשמור על המסורת, זה על ביטול תורה. הרב מלמד
יום חול, יש לי שום מפתח שם, אין מספיק אנשים שככה יעלו אמן, גם מגיעים לי אשתבח, אם אין מספיק אנשים ככה
זה, זה כתוב בפלא יועץ. ש...
איפה?
מה?
איפה הפלא יועץ בדרך?
בטח חזרה.
חזרה.
אז הוא אומר, הוא אומר את הדבר הזה, כשיש חשש שלא יענו אמן, עדיף שלא תהיה חזרה. בדיוק, בגלל זה.
אם לא עונים אמן בחזרה, זה ברכות לבטלה.
כמו כהן, מה יש על זה? השאלות האלו עולות.
כל הדפים האלה וכל הדרך ואתה רואה אנשים נכשלים בזה שהם קוראים מה זה תגיבו וזה יש מקומות שלא מחלקים את הדפים רק אחרי התחילה.
רבותיי, עוברים להגעה השנייה של הרימה. הגעה, ומי שעובר לפני התיבה ואמר שלוש הברכות הראשונות ישלים כל התפילה ולא יפסיק אף על פי שכבר התפלל, אבל האחרים יכולים להפסיק אחר כך. המשנה בו אומר שהם גם יכולים ללכת, אתם רואים ספטן י' ב' יכולים להפסיק וללכת את דרכם, שהעיקר היה רק בשביל הקדושה. כן, לא צריכים אותם. ותראו עבור הלכה, הוא אומר ישלים כל התפילה, נראה לי דרוצה לומר בלחש דאחים יכולים ללכת לדרכם. אם אתם זוכרים, כן, שבוע שעבר, פעם קודמת שאלתי, דנו בשאלה האם דנו לי לא קשה, אבל מה אם אלה שומעים את השיעור בהקלטה? זה לא מסתדר. אני קצת צרוד, אני יכול לצורך יותר חזק ממני, אבל אני קצת צרוד. לפני שבועיים דנו בשאלה האם בפורס על שמה הוא אומר את כל התפילה או לא. הבנו שהסתפק בזה מרי אבו אב בטור, והוא אמר שאומר את כל התפילה, אבל פה רואים שזה לא חזרת השץ, כי הוא ממשיך לומר בלחש, אומר המשנה ברורה. ומכאן תוצאות לשאלה. לא, אבל זה גופה שלה. לא, אבל זה הולך הפוך. למה הם הולכים? לא, מה הסיבב, מה המסובב? כי המטרה היא לא תפילה בציבור, המטרה היא אמירת הקדושה. זה לא יהיה תפילה בציבור. ממילא, אני חוזר להלכה שהזכיר הרב דוד יוסף, אני לא מבין אותה. זה נגד הבור הלכה, כבר נראה. הרב דוד יוסף שאל שאלה כזו. מה קורה? אם 10 אנשים התפללו תפילת יחיד. האם הם יכולים להתקבץ ושאחד יאמר חזרת השץ? זה שאלה טובה. אבל הוא רצה להוכיח את זה מדברי השכן ערוך הללו. אין הוכחה.
התפללו כבר.
לא, 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 גם השולחן ערוך.
פה יש מישהו שלא התפלל.
לא, לא בדעת השולחן ערוך. זה הרדב"ז. הוא רצה להוכיח מדעת השולחן ערוך. בשולחן ערוך מדובר שכולם התפללו.
ועכשיו הם רוצים
להגיד. אז הוא רצה להוכיח מדעת השולחן ערוך. ואני לא מבין את זה. כי השולחן ערוך לא דיבר על תפילה בציבור. חזרת השץ יש לה דין של תפילה בציבור. השולחן ערוך פה מדבר על דברים שבקדושה. ולכן היה מקום לומר שאומרים אתה קדוש וזהו, וגם מי שאומר שממשיכים זה בגלל שאי אפשר להפסיק, ולכן אומר הבירור הלכה, הוא ימשיך בלחש ולא צריך לומר בקול. ולכן הדבר הזה אין להוכיח אותו מכאן, זה סתם ספק. האם 10 אנשים שפעלו כל אחד ביחיד יכולים להתאגד להיות ציבור ולומר חזרת השת? אנחנו ראינו שהבירור הלכה מקודם הסתפק בדבר הזה. הוא אומר שלא. השולחן ערוך של הגר"ז מקל בדיעבד. ומנהגנו צריך עיון, נשאר בצריך עיון בדבר הזה. זו שאלה בפני עצמה, האם 10 אנשים שכבר התפללו יכולים להתאגד לצורך חזרת השץ? מובן אבל מה ההבדל? הרי 10 אנשים שהתפללו, אם 10 אנשים התפללו ואחד מהם רוצה לומר קדושה, אז בשביל מה הם מתאגדים? בשביל הקדושה שלו, הם לא ציבור. האם הם מתאגד להיות ציבור לחזרת השץ? או שברגע שהם התפללו תפילת יחיד, אין משמעות להיות ציבור רק בשביל חזרת השץ. זה הספק סבור הלכה, ואין לפשוט אותו מדברי השולחן ערוך. לפי השולחן ערוך לא דיבר על מצב שתהיה פה תפילה בציבור, אלא הקדושה. כמעט אפשר לפשוט, לא, אי אפשר הפוך, רגע. כן, אפשר לפשוט הפוך מהשולחן ערוך, למה לא לפשוט הפוך? הרי השולחן ערוך מדבר שכל אחד מהם מתפלל לחוד. ועל זה אומר השולחן ערוך, שאחרי אתה קדוש הולכים. אז למה שילכו, שיעשה חזרת השץ? אפשר אפילו לפשוט הפוך. טוב, אז זה אני מאיר מדברי הבירור הלכה הללו. אני ממשיך ברמה. וכל שכן, שאם לא יתפלל הפורס והעובר לפני התיבה תחילה,
הרב דוד יוסף בוודאי פוסק כמו שולחן ערוך ולא מקבל את הרדב"ז, כי הרי שיטתו אם השולחן ערוך פסק, אז אמרנו מרן מרן, ככה הוא יגיד בשם
הרדב"ז. אבל זה לא מובן.
אלו הוא לא יקבל את הרדב"ז.
אז מה?
הוא לא יקבל את הרדב"ז, אז לא פרח מנהל לו חיוב, אז יש לו חיוב, אז הוא יכול להתקבל סוף פעם.
לא דיברו אף פעם על חיוב תפילה בציבור, רק הדברים שבקדושה. לא הוזכר פה בכלל. כל הדיון של השולחן ערוך זה דברים שבקדושה. הנושא הזה לא נידון, זו שאלה חשובה, אבל אין לה מקור מכאן. להפך, כמעט יש מקור הפוך. כי אחרי אתה קדוש כולם הולכים. אני חוזר עוד פעם לרמה. ומי שעובר לפני התיבה ואמר שלוש ברכות הראשונות, ישלים כל התפילה ולא יפסיק. מה אומר הבורא לך? רק הוא, אחרים הולכים. אף פעם יש כבר התפלל, אבל אחרים יכולים להפסיק אחר כך וללכת. אז אין פה חזרת השץ. אז אין פה חזרת השץ. וכל שכן... כן, 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 רב דוד, כן, ברור. וכל שכן, שאם לא יתפלל הפורס והעובר לפני התפילה תחילה, שישלים תפילתו. אף על פי שיצא לגוד אחר כך קריאת שמע, ולא יסמוך גאולה לתפילה. הוא מביא את המצב שאדם לא יתפלל, ויש לו מניין, הוא אמר קדיש וברכו, מה?
ויוצא,
ואז הוא מתפלל תפילת עמידה, רק אחרי זה. תראו מה אומר המשנה ברורה, סעיף קטן י"ג, שישלים תפילתו, רוצה לומר, דכל שכן דלא יפסיק בזה, מכיוון שהתפילה צריכה לו בשביל עצמו לצאת בזה ידי תפילה. אף על פי שלידי זה יצא אחר כך לקרוא הקריאת שמע, ולא יסמוך גאולה לתפילה. אין מה לעשות. ולפי זה, אדם שנתאחר לבוא לבית הכנסת, ולא שמע ברכו קדושה, וחושש שמא לא יהיה אחר כך מניין בית הכנסת. כשיגיע לתפילה, אתם שומעים את הסיפור? הוא נמצא לבד בבית הכנסת, יש 10 אנשים, אולי הם ילכו. מה עושה? מותר לפרוס ולעבור לפני התיבה. בוא תראה מה אומר. מותר לפרוס ולעבור לפני התיבה, להתפלל כל אחרי ברכות, שיהיה יוכל לומר קדושה. אחר כך גם קדושה וברכה לא יתפלל. המגן אברהם כתב, כתחילה נכון לעשות כאן, ותביא לצד צמיחת גולה לתפילה ושום קדושה, אלא יתפלל כסדר ויסמור גולה לתפילה, ואם יהיה אז עשרה בתקנס מהקדושה, ואין בבאור הלכה. אם כן, זאת המחלוקת. תראו באור הלכה, דיבור המתחיל שישלים תפילתו. עיין משנה ברורה סעיף קטן י' ג' בסופו. שם המשנה ברורה דן לגבי סמיכות גולה לתפילה. ופשוט, דבשביל פריסת שמה, אם אינם רוצים שרי האנשים להמתין עליו, יכול לדלוג בפסוקי דזמרה. ויאמר רק ברוך שאמר, ואשרי וישתבח, ויפרוס על שמה. אז מה הוא אומר? שבשביל לומר דברים שבקדושה, אפשר לקצר. לומר רק ברוך שאמר אשר ישתבח. כן. אך אם אינם רוצים להמתין עליו כלל, אם כן הסיפור הוא, אדם רוצה להגיד ברכו, אבל הוא לא התפלל עדיין. ואנשים רוצים ללכת. יאמר קצת פסוקים, ואחר כך קדיש וברכו. כדי שיהיה לו קדיש. אך צריך עיון קצת, מה יעשה אחר כך? אם טוב יותר לדלג לגמרי ויתחיל תכף אחר הברכו מיוצר אור, וזהו פריסת שמע מעולה כשאומר תכף יצאו הרב כידוע, עוד יתחיל אחר כך מברוך שאמר עיין ליל סיון נומדד נושתיו לשם אחרים ברוך שאמר כשתבח את הקנה קדומה מאוד, על כן לכל טוב יותר שתחיל אחר כך ברוך שאמר. זאת אומרת, האדם הזה, בואו ננתח את המקרה, הוא בכל מקרה מסתבך. מה קרה? הוא נמצא בבית הכנסת, היום זה מקרה שאף אחד לא עושה ככה, אני לא יודע בדיוק למה. זה בסדר. זה בסדר, נכון. נכון, 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 נכון. אז בעצם בוא נראה מה ההתלבטות של המשנה ברורה. צד אחד הוא אומר תגיד ברכו ותמשיך ביוצר, בדיוק זה דין פורס אשמה. צד שני הוא אומר לא תוכל להשלים, הרי יש לנו מחלוקת גדולה. האם אפשר לומר, זוכרים למדנו את זה מזמן, האם אפשר לומר פסוקי דזמרה אחרי התפילה? מחלוקת רב נטרונאי גאון ורבנו יונה. ועיקר הדין אומר המשנה ברורה בסימן נ"ב כרב נטרונאי גאון, שלא ניתן להשלים לאחר התפילה פסוקי דזמרה. לברך, בלי ברכה אתה יכול לומר, אבל את הברכות הפסדת. אבל איפה הבעיה? הרי אם הוא אמר ברכו, הוא נמצא עכשיו בין הפרקים. זה נכון? בדיוק, בדיוק. אם הוא אמר ברכו והוא תכנן להמשיך יוצר, אז הוא בין הפרקים. ואם הוא לא תכנן, לפי הבית יוסף יכול להגיד ברוך שאמר, כן. אבל היום הדבר הזה, אנחנו לא רואים אף אדם שאומר ברכו בבית הכנסת, נכון? אם יבוא אדם היום לבית הכנסת, אדם ש... כן, ויאמר קדיש וברכו, יחשבו שהוא לא נורמלי. זה באמת...
קדיש וברכו בסוף התפילה.
לא, מדברים שיהודי הגיע לבית הכנסת לגמרי אחרי התפילה, אבל לא נשארו פה אנשים בבית הכנסת, הם עוד פה. אז מעשים בכל יום שאומר להם קדוש, זה תשמע, אבל אף פעם לא שמענו שיהודי אומר קדיש וברכו. למה? אני לא יודע. לא יודע. אבל אם כן, אז יכול להיות, ברור לך מסתפק, האם יאמר קדיש וברכו ואז יחזור ברוך שאמר או לא. כן, זה נורמלי. יפה, כי זה נדיר. זה נדיר, אבל שלא ייבטא מן העולם. נכון. במציאות זה די נדיר. צריך להיות במצב כזה שבו יש 10 אנשים אחרי תפילה ואחרי קדיש בטרה. כן, כבר כשאחד הגיע, הוא לא שמע את קדיש בטרה, ויש עוד 10 אנשים שהוא לא מפריע להם. כן, זה נדיר, אבל זה צריך לזכור את ההלכה.
בוא נגיד שהוא לא אומר בת כמו דבר, הוא הגיע לבית כנסת, גמר להניח
תפילין,
בדיוק הגיעו לכם לשתות.
בסדר. כן, כן.
מה הוא אומר עכשיו?
זה ברור, אבל אני אמרתי, למה לא ראינו שאתה אומר קדיש? זה לא ראינו. אבל צריך להקפיד שהם ישבו את שלושת הפסוקים, זאת הבעיה פה. כן, שומר השם את כל עבד, שומר השם את כל עבד כבר השם ישמיד, נכון? זה תרחה, זה תרחה.
לא, אבל הוא אומר, במילה
הם יושבים ללמוד. מה זה, במילה הם יושבים ללמוד פה, לא לענות קדושות.
לא להגיד אחריו, לא להקשיב, לא.
זה לא בסדר.
זה עשרה בתלנים שלי, זה עשרה אנשים שבאים ללמוד.
זה לא בסדר.
הם יושבים ללמוד, הם יושבים ללמוד, הם יושבים ללמוד, הם יושבים ללמוד, הם יושבים ללמוד.
זה הדין של עשרה בתלנים, שהיה להם דבר כזה. זה היה התפקיד שלהם, להשלים עניין כל מה שצריך.
עשרה בטלנים, אני לא מבין ככה את הרמב״ם. יש מחלוקת בין רש"י לבין הרמב״ם, מה זה עשרה בטלנים. רש"י אומר גם בסנהדרין וגם במגילה, שעשרה בטלנים זה אנשים שאין להם עולם הזה. הם יושבים ולומדים תורה. לא כתוב ברש"י שמטילים עליהם איזושהי אחריות ציבורית. הם לומדים. זה הכל לא יש להעיר. הרמב״ם, יש תשובה מפורסמת של הרמב״ם, הוא אומר שם דבר מופלא. הרמב״ם אומר שהבטלנים זה אלה שמתבטלים מהלימוד, הפוך מרש"י. רש"י אומר שעשרה בטלנים זה מתבטלים מענייני העולם הזה, הרמב״ם אומר שהבטלנים זה מתבטלים מהלימוד, והוא מחדש כזה חידוש. אומר שישנם שני סוגים של לומדי תורה. יש לומדי תורה שעדיין לא למדו את כל התורה, ויש כאלה שכבר למדו את כל התורה כולה. מהי נפקא מינה? אלה שעדיין לא למדו את כל התורה, עליהם אמרה הגמרא במועד קטן שאסור לבטל אותם רק לצורך מצווה עוברת או מצווה שבגופו. אבל מי שכבר למד את כל התורה כולה, אז הוא מתבטל מהתורה לצורך כל צורכי ציבור. הוא מארגן את ההפגנות. כן, אלה שמארגנים את ההפגנות, אני לא מדבר על הפגנות, לא על הלחם, אני מדבר על הנסיגות, על הנסיגות. זה גדולי התורה. לא לוקחים אחד שרק הגיע לישיבה, לוקחים את הגדולים, הם כבר למדו הכל. רק אין להם תפקיד, הם לא בסנהדרין, כן? אז יש גם קמקים בסנהדרין. הוא יושב בית המדרש, והוא... ומה? אז תראה מה זה הבטלנים האלה. הוא מתבטא לכל דבר. כך רבא אומר, אבל לא חושב שהרבא אומר שמתבטאים לצורכי יחיד, רק לצורכי ציבור. כלומר, צריך דבר שיש בו חשיבות.
אז יהודי יכול להגיד קדיש שלא בספר עובר, שאנחנו נאפשר לו להגיד קדיש.
אני לא חושב שזה חיוב גמור. הרי אפילו לתפילה בציבור, תפילה בציבור, אדם שהוא חיוב ויש לו מהלך פרסה אחורנית להגיע לתפילה בציבור, הוא פטור או לא פטור? גם עליו נאמר שהוא פטור. אז אי אפשר להגיד זה חיוב גמור. זה חיוב שלא דרשו ממך להתאמץ יותר ממהלך פרסה אחורנית, מיל אחורנית ופרסה קדימה. אז זה שאדם מפריע להשאיר ללמוד, אנחנו פותרים אותו מהקדיש. נראה לי שזה הבת הנכון. אל תגיד קדיש, מה אתה צריך לשגע את כולם? תגיד להם, תתלה פתק, תלמדו לי נשמעת. טוב, אז זה למדנו פה עוד דבר חשוב, מעניין, לגבי הדין הזה שפורס אשמה, שיכול להיות מעשי, ומשום מה הוא לא מעשי, היום לגבי ברכו. אני ממשיר ברמה. הרמה אומר פה עוד הלכה. אסור להפסיק בדברים אלו בין גולה לתפילה, או בקריאת שמה וביחותיה, לכן אסור לשליח ציבור להפסיק בין קריאת שמה לתפילה, או בקריאת שמה וביחותיה, כדי לפרוס אשמה לאותם הבאים לבית הכנסת, לאחר שהתפעלו הקהל קדיש וברכו, והתחיל ברכת יוצרור. אבל ברכת ערבית של רשות יכול להפסיק להוציא אחרים ידי חובתם. אתם זוכרים שהרמ"א סובר כמו השולחן ערוך ולא כמו הרדב"ז. לכן פה מדובר על הלכה שלא קיימת. הרי מה הוא מדבר? הוא מדבר שיש 10 אנשים שכבר התפללו, ועכשיו רוצים להגיד ברישו בקדושה, והשאלה איפה נמצא אותו אדם. אז יכול להיות שהשליח ציבור כבר התפלל בעצמו, אבל נמצא עכשיו באמצע יוצר. טוב. שימו לב אבל, ומכל מקום, איש אחר יכול לפרוץ על שמה, או להתפלל בעשרה כל התפילה, אפילו באותו בית כנסת שכבר התפללו, להוציא אחים מידי חובתם. רק שלא יעמוד החזן השני במקום שעמד הראשון. וזהו נראה גנאי לראשונים, רבי כי הוא לא יצאו בראשונה. בעצם השאלה שהוא שואל לי כזו, התפללו בבית הכנסת הזה, למה אתה מתפלל שוב פעם? כדי להוציא אדם שלא אמר קדושה. אבל האם אין בזה גנאי? האם זה לא מוציא לעז עליה שהתפעלו שמשהו לא היה בסדר בתפילה שלהם? אז מה הוא אומר? רק שלא יעמוד החזן השני במקום שעמד הראשון, וזהו נראה גנאי לראשונים. דווקא כאילו יצאו, כן, נראה לי דווקא שעדיין הראשונים בבית הכנסת, אלא שישלימו סדרם. אבל אם יצאו הראשונים, יוכל לעמוד החזן במקום שעמד הראשון. מעניין.
זה דין למניין שני, שאם האנשים במניין הראשון עוד לא יצאו, החזן לא יעמוד באותו מקום.
יפה, זו השאלה שמתעוררת פה. האם זה נכון? יפה. יפה. בואו נראה. אומר המשנה ברורה בסעיף קטן י' ח'. סליחה, תזיין. יצאו הראשונים, הוא הדין, עם עוקביות שהתפללו בזה בית הכנסת כמה פעמים, זה אחר זה, אין כפיים. זה מה שאמרת. זה גם עוקביות. בעצם, אני חושב שהמצב שמדובר עליו, זה כאשר יש בית כנסת שיש בו מניין אחד. לא, יש בו מניין אחד. מאחרים ורוצים לעשות עוד בניין פה, יצטרכו, אם המניין הקודם עוד נמצא, אני חושב שלא מודעים להלכה הזו, אם המניין הקודם עוד נמצא יעמוד בצד כדי להראות שלא חלילה שהוא מתכוון לא לצאת ידי חובה בתפילה של אותו שטיח ציבור.
סיפורי מקרה שהיה בהר חומה,
אני לא מדבר על הבית כנסת הזה ועל רק על העיקרון, בסדר? לא על הבית כנסת הזה. יש רב והוא צריך להחליט לכבוד דעתו, אבל מה שיהושע מאיר הערה כזו, רגע,
אבל אם יצאו החוצה, זה מה שנותן מקום אחר בסמוך,
מבחינת הדין הזה זה לא רלוונטי. אני לא בטוח, אני לא בטוח. רגע, רק שנייה. רגע. יהושע, שנייה, רק רגע. רגע. מאיפה הרמ"א חידש את דינו? הוא לא לקח את זה מהש"ס. הרמ"א אומר סברה. יש 10 אנשים שרוצים להגיד קדושה. הציבור כבר התפלל. מה אתם אומרים קדושה? האם זה לא נראה שאתם לא סומכים על השליח ציבור? מסברה הוא אומר את זה. אז זה אומר הרי מה? תעמדו במקום אחר. רגע, רק שנייה, יש לו, רגע. רגע, אז זה אומר מה? תעמדו במקום אחר. אל תעמדו, אל תתפעלו לפני הטבע. אומר אבא, עכשיו השאלה היא כזאת, פה זה מקרה יותר חמור. מדוע? כי הם יוצאים. הם יוצאים. אומר אברהם, בסדר, אבל הרי מה אצלנו אמר, שאם אתה עומד ליד, אז זה כבר לא נראה כגנאי. יפה. אני לא יודע להכריע בזה, אבל אני חושב שזו שאלה נכבדה מאוד. זאת אומרת, כשאדם יוצא מבית הכנסת, השאלה אם הוא יוצא מבית הכנסת כי יש לו אילוצים, או שזה נראה שהוא פוסל את המתפלל. אבל מסיבה אחרת, כן.
אם הוא עבר לעבירה,
אני לא יודע, מה נפל בצד? אז נתחיל מבית כנסת, איך זה נראה? למה הוא יצא? יגידו, הוא יצא, אבל יש לו, לא מקובל אליו.
סעיף קטן י"ח, כתב במשפטי שמואל.
הרבה כסף יש שכונה ששני אמא שלושי ציבור התעלו באותו זמן.
לא יבוא שם מלהיגים עליו, ומי לומדים את זה?
חבלת שבת.
עוד
חידושה.
זה טוב.
ובאותו בטז אחד התחיל, הוא
נעולה אשר. אה, כן, 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 כן. אז כשבית הכסף הזה הוא קם, הייתה משלחת שלמה, באו אליי עם מבט רומנטי בעיניים, הנה הגאולה מגיעה. אמרתי להם, אתם תריבו פה. עוד לא הגיע הזמן שאפשר לבטל מסורות. זה תהליכים שיקרו.
יש שני חזנים בתאום.
יקרו, כן.
בבת אחד?
כן.
כן.
לא, זה בסדר.
יש בתי כנסת משותפים לקהילות שונות. יש לי חזנים, אחד שאומר את חזרת השעת והשני אומר פיוטים מהכתב.
כן, זה בסדר. רב ראובן, דיינו, לא לקטרג. סעיף קטן י"ח, רבותיי, אנחנו צריכים לסיים. רב דוד כתב במשפט, רב ראובן,
מה שלא צדר, צריך להזכיר,
כתב כתב משפטי שמואל שאם הראשונים הוציאו ספר תורה וקראו בה, אין מנהגו לשניים להוציא ספר תורה פעם אחרת לקרות בה. אתם שומעים מה הוא אומר? קריאת התורה לא תעשו. נתן לזה טעם משום פגמו של ספר תורה, שהם האמרו שמצאו פסול בספר תורה ראשונה, בני כך הוציאו שנייה, ואף אם מספר תורה זו עצמו מכל מקום השם אמרו ראשונים שחרדי שרוצים שום פסוש מצאו בראשונה, וגם שיש גם לראשונים שיאמרו שלא יוצאו ידי קריאה ומהאיתם הם יכולים שני לבטן כמו הוותיקים או שהוא גם גביעות שפלו פעמיים זה אחר זה אין כפידה. זה מה שהוא אומר, מה שהוא אומר זה ככה, וכל זה בכוח מנהגה, אבל מן הדין אין שום איסור בכל גוונה שאין לחוש וגם ראשונה, אלא כשהיה עולה לקרות בשנייה, משנה כבר בראשונה, גם דווקא לא קורה מיד, זה אחרי זה יפסק יש בינתיים, כאן שמפסיקים הרבה וגם הוא ציבור אחר, אין לחוש בזה לכלום. בואו נסיים את הסימן, סומה, אף על פי שלא ראה מאורות מימיו, פורס על שמה ובערך יוצר המאורות, שהוא נהנה במאורות שורים אחרים שירו הדרך, אשר ילכו בה. פה יש בעיה רבותיי, למה צריך את הטעם הזה? לכאורה יוצר אור ואור חושך, זו ברכת השבח. האם הכוונה שזה, אני חושב שלא מתכוון לזה, הוא מתכוון, אתה משבח לקדוש ברוך הוא שיוצר אור, ומה היא נפקא מינה לך? הרי אין לך מושג מה זה אור. שימו לב מה הוא אומר, סומה, אף על פי שלא ראה מאורות מימיו. אם הוא ראה מאורות ונסתמה, אז הוא יודע לשבח להשם. אבל אם הוא לא ראה מאורות מימיו, אתה אומר יוצר אור. אין לך מושג על מה אתה מדבר.
זה לא שייך אפילו לברכות השם.
בדיוק, ככה אני חושב. זאת הסברה פה. אבל כן, למה? יפה מאוד.
לעצמו משמה שזה היה פשוט שם.
אותו דבר. אותו דבר. אותו דבר. אותו דבר, אני חושב. הנקודה היא שמי שמשבח להשם צריך להיות אמיתי. צריך שהדבר הזה יהיה בעל תוכן. אני אומר, מה הדין אם אדם אומר, ברוך אתה השם, אני קורא בחלם, יוצר אור, והוא בכלל לא סתם ניבול לדברים. האם הוא כסומה שלא ראה מורות מימיו? או אפילו פחות מזה, אחרי אתה משבח להשם יוצר אור. צריך שתהיה איזה כוונה, תהיה איזה משמעות בדברים. שבוע הבא אנחנו מתחילים בעזרת השם סימן עין, או הלכות תשובה. מה אנחנו עושים? הלכות תשובה?
עין.
סימן עין, אברהם? סימן עין. יש לנו חוברות?
בדרך.
יישר כוח. ברוכים תהיו,
שלום, לילה טוב.